בחרתי משהו שלא שייך לסדרת השירים הקבועה שלו תפארת ישראל, אלא שייך לשתי הפרשות שקראנו שבת, שמות ופרשת וערה. קראנו שבת שמות, במנחה התחלנו וערה. ולמה אני מצמיד את שניהם? קודם כל ידועים דברי הרב צביד הכהן קוק, זצ"ל, וגם לי יצא לחזור על זה כאן בפורום הזה כמה פעמים, שפרשיות התורה הן בנויות זוגות זוגות. זה מאוד פלא לחלק את התורה לזוגות זוגות ולהראות איך שכל פרשה קשורה אחת לחברתה, ושוב עוד זוג ועוד זוג, כשכל זוג עוסק בנושא אחד. ואז ההבחנה בין הראשון לשני זה שהראשון הוא כלל והשני הוא פרט. או הראשון בלשון לועזית זה אובייקטיבי והשני סובייקטיבי. כלומר בראשון אתה נפגש עם עצם הדבר, מין פגישה ראשונה, ולוקח לך זמן לעכל, לדעת על מה מדובר. בפגישה השנייה אתה נרגע יותר, אתה יורד לפרטים ואתה רואה איך זה מתייחס אליך, מה הקישורים אליך, אל הדור שלנו, אל כל הדורות. זה הכוונה, אובייקטיבי זה האובייקט עצמו, וסובייקטיבי זה ההתייחסות, ההתקשרות אליו. והיה הרב צבידה הכהן קוק מייחס את זה, מקשר את זה לפסוק, אחת דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי. הקדוש ברוך הוא אצלו הכל מאוחד. אין אצלו פירוק לגורמים, אין אצלו חיבור חלקים, כמו שמתואר בעיקרים של הרמב״ם, בעיקר השני, שאחדות שלו היא אחדות מקשה אחת מההתחלה. אבל אצלנו כל דבר בא בתרתי, כמו שאומר, אומרת גם המטבע של קודש, כפול היה. כמו הכל אצלנו בא בשתי הסתכלויות, כמו אם אתה נפגש עם אדם, פעם שנה אתה נפגש עם עצם היותו, אם הוא קיים, עומד לפניך, פגישה שנייה, מגע שני, היכרות שנייה, אתה מתחיל להבין מה הוא אומר לי, מה זה מדבר אליי, איך הוא מתקשר אליי. אז זו סיבה נכונה לגבי כל פרשיות השבוע ללכת בהם בזוגיות, וכך הוא היה עושה, עובר פרשה פרשה בתורה, יותר נכון זוג זוג, ומראה איך שלמשל על אברהם נפגשים אותו בלך לך באופן כללי, בוירה באופן יותר פרטי, או נלך עוד לפני כן בראשית, זה בריאת עולם, בנוח יורדים להכרת המין האנושי עם חולשותיו וקלקוליו, נפילותיו ונחמותיו, נוח. וכן הלאה, חוץ מפרשה אחת בספר שלנו, פרשת כי תישא, שאם תראו מספר הפרשיות בספר שמות, איננו זוגי, אז איך אפשר לעשות זוגיות? הוא אמר, כי תישא לא במקרה אין לו בן זוג, כי תישא זה חטא העגל. חטא העגל הוא היה קורא לזה סקנדל, ככה הביטוי חביב שלו, הסקנדל הגדול. אז הסקנדל הזה, חלק מהבלגן שהוא גורם זה שאין לו בן זוג, שהוא מפרק את הסדר, שהוא מפורר את הקשר בין, לא מפורר לחלוטין, אבל מערער את הקשר בין הקדוש ברוך הוא לישראל. תחילת הנפילה ב-40 שנה של המדבר, אחרי זה בחטא המגלים, אבל בחטא העגל נפגשנו בחטא גדול פעם ראשונה, ולכן כי תישא אינו בן זוג. אז אם ככה זו הייתה סיבה נכונה לבחון את שתי הפרשיות אלה, שמות וערה, כפי שהיה ראוי בכל פרשות התורה. אבל יש עוד סיבה, שהיא סיבה עיקרית שבגללה עשיתי את זה, אני עושה את זה עכשיו בשיעור שלנו, זה שהנציב, אתם יודעים זה הנציב, לא הנציב הבריטי, כן? הנציב רבי נפתלי צבי יהודה ברלין, זה ראשי תיבות נציב, שהוא מוכר לנו מאוד מאוד מהחומש שלו, מהפירוש שלו לחומש, העמק דבר. הפירוש הזה יצא בהרבה הוצאות, הרבה מהדורות, בשנים האחרונות זכינו להוצאה נפלאה של הרב קופרמן, האבא שלו זה רב יהודה קופרמן, ראש המכללה, מקים אותה, והבן שלו הרב מרדכי יעקב, יחד עם האבא, אבא עזר לו, הוציאו וכבר יצאו שלושה חומשים, בראשית שמות ויקרא, וגם הפירוש של שיר השירים, ואני מניח שעוד מעט יצאו במדבר דברים, בצורה מבוארת, מפורשת, באותיות גדולות, אבל כל ההוצאות שיש שם, כולם קריאות ובהירות, זה עוד יותר עלה על כולנה, ולא שאני בא לעשות עכשיו פרסום למחירת ספרים, אבל זה הספר שאני מאוד מאוד עכשיו נעזר בו. בכל אופן הנציב שמוכר לנו מחומש העמק דבר, והאמית היא שיש לו עוד הרבה מאוד כתבים בהלכה וגם ברעיון, לא נפרט עכשיו, הוא מחבר את פרשיות שמות וערה בעניין של הכרת, נגיד ככה, השמות האלוקים או התארים האלוקים כפי שהם מנהלים את ההנהגה של העולם ושל עם ישראל. אולי אמרתי משפט לא כל כך ברור, אחד דיבר אלוקים, עכשיו נחזור לפעם שנייה לסובייקטיבי שלו, כמו שאמרנו קודם בפרשות השבוע. הקדוש ברוך הוא נפגש איתנו בהרבה דרכים. אנחנו מגלים אותו בהרבה צינורות, בהרבה היכרויות, וכל היכרות והיכרות יש לה את השם שלה. ולא שהקדוש ברוך חלילה מחליף צורה חס ושלום, אלא שכלפינו, כלומר זה תמיד השם אחד, תמיד המקור הוא אחד, אבל עם הרבה גילויים שונים. זה לא אלילים כמו במיתולוגיה היוונית, או כמו בשילוש הנוצרי התמי, חלילה. זה לא תפיסה פירודית אלילית, אלא השם הוא אחד בעצמותו, אבל, וזה י' ק' ו' ק', ככה מבטא, שאנחנו לא יודעים אפילו לקרוא אותו, רק בבית המקדש הכהן גדול קורא אותו את השם כפי שהוא כתוב, בכל אופן י' ק' ו' ק' מבטא את שמו עצמי, אבל יש לו שבעה שמות שלא נמחקים, ועוד תתי שמות, וכל השמות האלה מבטאים, כל התארים האלה מבטאים פעולות. כשהוא פועל כך, הוא נקרא בשם זה, כשהוא פועל אחרת, נקרא בשם אחר. לפי מה שאנחנו קולטים, לפי התחברותו לעולם, אז לא שהוא משתנה, אלא הגילויים שלו משתנים, ואנחנו נפגשים עם הגילויים, הרי עם עצמותו אין המחשבה תופסת. אנחנו לא מבינים אותו בעצמו, אבל מבינים טוב טוב את ההשגחה שלו, את הגילויים שלו, את ההופעות שלו בתורה, בטבע, בחוויה האישית שלנו, ובהופעה של ההיסטוריה. אז לכן גם בסוף, רק שנייה מתרשה לי, גם בסוף פרשת שמות, וגם בתחילת וערה, שמשה רבנו מתפלא, איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם? איך הוא מנהיג את ישראל? מאז באתי לדבר בשמך, בשם שלך, הרע לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך. אני רוצה להבין מה קורה כאן, והוא צועק, והוא כואב, והוא ממש... היינו אומרים, אם זה היה בן אדם אחד לחברו, זה לא היה מכובד, רק לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אוהב את, את הדרך שבה משה הולך, כי הוא מתוך לב כואב, לב אוהב על עם ישראל, הוא זועק ומבקש לדעת, באיזה שם הקדוש ברוך הוא גואל, ואיך אפשר להבין את הסיבוכים של הגאולה, והקדוש ברוך הוא עונה לו תשובה בסוף שמות, והוא חוזר על אותה תשובה בתחילת וערה. ולמה הוא חוזר פעמיים? הנציב שהוא יככב היום בשיעור שלנו, כי כל השיעור היום זה על פי הנציב. כי אפשר היה לפרש על פי הרבה מפרשים את הסוגיה הזאת של השמות אלוקים והפרשיות שלנו. אני בוחר דרך אחת, שזה אותו נציב רבי נפתלי צבי יהודה ברלין. בכל אופן, למה התשובה מופיעה פעמיים? פעם אחת מופיעה כתשובה לוקלית, תשובה מקומית למשה רבינו, ופעם שנייה היא תופיע כתשובה ארוכת טווח לכל הדורות. כי השאלה הזאת, איך השם מנהג את עולמו, היא חוזרת את עצמה כל הזמן. יהודים שאלו את זה בשואה, יהודים שואלים את זה להבדיל עכשיו, בסיבוכים שיש לנו במדינתנו, במדינת ישראל, שאלו את זה לכל אורך הגלות, שאלו את זה בבניין של הבית, תמיד שאלו, איך נבין את ההנהגה האלוקית? והתשובה היא שהקדוש ברוך הוא מתגלה כל פעם בגילויים שונים, ועל פי מה הגילויים האלה? הפלא הגדול הוא, או היופי של העניין, שהגילויים האלה שהשם מתגלה, הם על פי ההכנה שלנו. כלומר, ביתרותא דלתתא, תבוא יתרותא דלעילא. הקדוש ברוך הוא יש לו שפע, אור אינסוף, יכול להתגלות אלינו בהרבה מידות, עד מידות של חסד ורחמים אינסופיות, ויכול לגאול אותנו באור פניו, והוא בעצמו, בלי מלאך, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני השם ולא אחר. מה יקבע אם יהיה דין, אם יהיה רחמים, אם יהיה שם כזה או שם אחר? ההכנה שלנו. ההכנה שלנו כוונתי, מה שאנחנו משקיעים, מה שאנחנו מתקנים את עצמנו, מה שאנחנו מתפללים, מכינים את עצמנו להתעלות עוד צעד ועוד צעד, ככל שאנחנו, אנחנו זה עם ישראל, אנחנו זה המנהיגים של עם ישראל, אנחנו זה לפעמים למדבב צדיקים, לפעמים צדיק אחד, שמגן על דורו כעץ, הם גורמים להשפעת השפע האלוקי בעולם. לא רק השפע הגשמי והגשמים שאנחנו מייחלים להם כל יום, אלא גם ובעיקר השפע האלוקי, אור פניו, השפע הרוחני, גאולת עם ישראל. אז אם ככה זה יהיה הנושא שלנו היום, לעבור עם הנציב על כמה וכמה מקומות בפרשה, ולראות, להבין את ההופעה האלוקית, את הקישור האלוקי, את השמות האלוקיים, כפי שהוא מנהג איתם את העולם ואת ישראל, וכל שם מה הוא מבטא, ונראה איך שהכל תלוי בנו. ולא שהקדוש ברוך הוא לא יכול היה להחליט לבד על הכל, ולא שהוא צריך אותנו, אלא ככה הוא חקק בעולמו, ככה הוא גזר גזרה, ככה חקקתי גזרה גזרתי, שישראל הם יניעו את הגלגלים. כשעם ישראל, שיוצא ממצרים ומאז עד היום, הוא יקבע באיזה דרך השם יופיע על עמו ועל נחלתו ועל עולמו בכלל, כמו שמוע הפסוק המפורש בסוף ספר דברים, רוכב שמיים בעזריך ובגאוותו שחקים. הקדוש ברוך הוא כביכול רוכב בעולם בעזרנו. אנחנו מניעים את הגלגלים של המרכבה, ועל פי זה מופיע הקדוש ברוך הוא, ויש על זה הרבה מקורות, הרבה פסוקים אפשר לצטט, על זה שהקדוש ברוך הוא מופיע בעולם. אני שוב חוזר, זה לא השם בעצמותו שלא תלוי בשום גורם, אלא הקדוש ברוך הוא בהופעתו, בגילויו, הוא תולה את זה במעשינו, כפי שאחרי ההקדמה שהקדמתי, מיד ניכנס ונראה את זה. אבל יוסף המתוק, ששמך יוסף מתוק, רצית לשאול שאלה. מי שרואה אותי לא מברך, שידע אני כבר ברכתי, שלא יחשוב בשני, שוטב לי ברכה. כן, יוסף.
עם כל ההנהגות, הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בכמה אופנים, בהרבה גוונים, אבל עדיין, כביכול, זה הוא עצמו, זה הקדוש ברוך הוא אחד, ושמו אחד. למה באמת יש את כל השמות שמופיע בכל גילוי של נשע הקדוש ברוך הוא, ואיך יודעים שזה בדיוק השם, כאילו זה גאולה לנו על ידי נביאים או משהו אחר?
אז שאלת כמה שאלות, נכון? בואו נפרק אותם לגורמים. אמרת את המילה כביכול, וזו הייתה מילה מאוד נכונה. לפעמים אנחנו קוראים במפרשים שהקדוש ברוך הוא כביכול, או השם רחום וחנון כביכול וכו'. וזה קצת מרתיע אותנו שאומרים על השמות שלו את המילה כביכול, ושיש לו מחת רוח כביכול, ושהוא כועס כביכול, ושהוא מרחם כביכול. אבל האמת היא שלא צריך שיהיה לנו שום עוגמת נפש ושום נפילת רוח מזה, ובצדק אמרת את המילה כביכול, כי יש שתי רמות. יש את הרמה של הקדוש ברוך הוא בעצמותו, איכשהו באמת, באמת, וזה נשגב מבינתנו, זה נעלה מתפיסתנו, כי הוא אלוקים, הוא בורא עולם, הוא מעל הבנת כל המצויים, אפילו המלאכים לא יקלטו אותו, אילו ידעתיו, היטיב, אמר אחד מהפילוסופים. ויש פסוק, ומשה רבנו אמר, הרני נא את כבודיך. אמר לקדוש ברוך הוא, לא יראני האדם וחי. כלומר, אתה לא יכול לראות אותי, לא תוכל לראות את פניי, כי לא יראני האדם וחי. וחי, מסביר הרמב״ם, זה המלאכים, חיות הקודש. כלומר, אף אחד לא יכול לראות את הקדוש ברוך הוא בעצמותו. והראשונים מרבים להסביר את זה, איך שהוא באמת, אפילו המילה עצמות, אפילו המילה מציאות, כבר מטעה אותנו. כי מיד אנחנו חושבים על מה שאנחנו מכירים בעולם הזה, שהכל מוגבל, מציאות נולדת, מציאות נעדרת, מציאות תלויה, מציאות עולה, יורדת, עוברת זעזועים, כל זה לא שייך לקדוש ברוך הוא. אז הרמב״ם במורה נבוכים, והרמב״ם בשמונת פרקים, והרמב״ם ביסודי התורה, והכוזרי בתחילת מאמר ב', ובעל ספר החינוך, מבעל העיקרים, והרב זצ"ל, דילגת הרבה דורות במאמר זרעונים שלו, בייחוד בסעיפי שנקרא יישום ממרקים, כולם מרחיבים מאוד להבין איך שלית, מה שכתוב בזוהר הקדוש, לית מחשבה תפיסה בי כלל. אין מחשבה תופסת בו כלל, וגם הפילוסופים המתוקנים בין אומות העולם ידעו את זה, שלוקים הוא נשגב מבינתנו מצד עצמותו. וזה מבטא השם י' כבב כ, שבאמת אנחנו לא מבינים את המהות, אפילו מן המהות צריך להיזהר בה, של הקדוש ברוך הוא. אבל זה לא מפריע לנו. למה זה לא מפריע לנו? כי עם ישראל כל כך מחובר לקדוש ברוך הוא, כל כך כל הזמן מקבל איתותים אלוקיים, כישורים אלוקיים, שהוא כל כך שמח ומתמלא מהם, שהוא לא מרגיש חיסרון בזה שמשהו שהוא לא יכול להבין, משהו שלגביו כאילו עין באלף, לא מצוי בתחום ידיעתו. אנחנו מלאים בהיכרות עם הקדוש ברוך הוא, מאברהם, יצחק ויעקב, מארץ מצרים, מיציאתנו ממצרים, מקריאת ים סוף, ממתן תורה, מ-40 שנה במדבר, מאלפי שנות השגחה אלוקית על הכלל ועל הפרט ועל עם ישראל, הקדוש ברוך הוא משגיח כבבת עינו. אז יש לנו כל כך הרבה כישורים איתו, חיבורים איתו, שהוא מתגלל אלינו, מתחבר לעולם, מופיע, שמה לנו, מה אכפת לנו שאנחנו לא מכירים בעצמותו. הנשמה מכירה את הקדוש ברוך הוא. בתוך תוך הנשמה, שהיא חלק לא כממעל, היא שייכת למקום גבוה. אבל השכל והדיבור והדמיון והרגש וכל החושים שלנו, אנחנו נפגשים כאילו בבית. בראשית התחילה בבית, מבריאת עולם. והפגישות הן באמת, כמו שאמרתי, מגוונות. הן דרך ההשגחה, הן דרך התורה והמצוות, הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו בתורה והמצוות, הן דרך הטבע והבריאה, והן דרך התחושות הפנימיות מבשרי, איך זה אלוה. אומות העולם ש... אתה רציתי להגיד עוד דבר. מה שמתגלה אלינו בתורה, זה לא מנותק מהאמת האלוקית. זה עבר השתלשלות גדולה מאוד מהקדוש ברוך הוא בעצמותו, עד שזה מתגלה בכל האותיות הקדושות של התורה. ומה שמתגלה בהשגחה של הקדוש ברוך הוא בעולם, ובמידות שאנחנו קולטים, רחום וחנון, זה לא מנותק מהמידות האמיתיות שלו, כי זה משתלשל ומתרגם ועובר הרבה סילונים, כמו שקרני השמש עוברות המון המון חגורות באטמוספירה של סינונים, עד שמגיעות אלינו והן מחממות והן מאירות והן עושות פעולות שהמדענים מספרו לנו שזה פוטוסינתזה וכו', והן עושות המון פעולות נפלאות, למרות שאם היינו רוצים לקחת קרן ממקורה היינו נשרפים, היינו רוצים להתקרב לשמש היינו מסתנברים ונאבדים מן העולם. ככה הקדוש ברוך הוא במקורו הוא בלתי, בעצמותו הוא בלתי נתפס, אבל הוא מתגלה אלינו מלמעלה למטה דרך השתלשלות של אלפי עולמות, ארבע עולמות יסודים והרבה רבבות עולמות, עד שאנחנו קולטים אותו בכלים שלנו. בסדר? ובכלים שלנו יש מרחב עצום, וכל אחד שיותר ויותר מפתח את עצמו ולומד תורה ומתקן את מידותיו, קולט הקדוש ברוך הוא בעוד ועוד ועוד דרגות, ואין סוף לדרגות האלה, אבל מעל הדרגות האלה יש משהו שאליו לא נכנסים, מה שלמעלה, מה שלמטה, מה שאחור, אנחנו לא קולטים, אלא רק מה שלפנים. אומות העולם שלא נגלו להם הופעות כאלה גלויות וברורות כמו שנגלו לנו, של חיבור, של פגישה, שהקדוש ברוך הוא איתנו מאז מעמד הר סיני, ולפני כן אצל האבות הגרים של האומה, הם יותר בצרה, הם יותר במצוקה. וכשהם רוצים לקלוט הקדוש ברוך הוא והורא הוא לא שוכן בתוכם ולא בארצם, אז הם צריכים לחפש. ואז הם עלולים, אם הם לא יעברו דרך הצינור הישראלי, אם הם לא יתקרבו אלינו, אם לא יקבלו מאיתנו את מה שיש לנו, וכל אומה כדרגתה, אז הם יגיעו לעבודה זרה. כי עבודה זרה פרושה להוריד את הקדוש ברוך הוא לתפיסת היד, להוריד את הקדוש ברוך הוא לקליטה של העין, של החושים, וזה יכול להיות בנצרות, יכול להיות באליליות, אצל היוונים וכו'. אז עכשיו אני ממשיך ועונה לשאלתך אחרי שדיברנו על הכביכול, שזה כביכול ולא כביכול. זה כביכול אם אתה חושב שזה באמת ככה, כשאתה אומר רחום וחנון שקלטת את הרחמים האלוקיים, זה לא נכון. אבל אם הבנת שזה מה שאחרי הרבה הרבה תרגומים מגיע אלינו מצד יכולת קליטתנו, זה הבנה נכונה. אז לא צריך להירתע כשאומרים כביכול כלפי את הרחמים האלוקיים, כי זה כביכול כלפי משהו שלגבינו הוא כמו עין. עין כמובן לא קיים. אבל זה לא כביכול בכלל לגבי מה שאנחנו כן יכולים לקלוט, ואיתו חיים, ובדרך הזאת צריך ללכת ולהידבק במידות האלוקיות. הכל מתוך מה שקדוש ברוך הוא בחסדו מראה לנו על פי יכולת הקליטה שלנו משהו מתחבר לעולם. אבל ההתחברות הזאת לעולם היא משתנה, כמו שאמרתי קודם. היא תלויה על פי הדור, על פי הצדיקים, על פי הרצון האלוקי. ופעם הוא מתגלה כגיבור עושה מלחמה, זה על הים. פעם הוא מתגלה כזקן יושב בישיבה, זה בסיני. וזה לא מישהו אחר. אלה הופעות, גילויים שונים. יש לילדים משחק שנקרא קלידוסקופ. לא יודע אם אתם מכירים. לא יודע מה עברה לכם ילדות מלאה משחקים או היה לכם חזך. בכל אופן, מי ששיחק בקלידוסקופ זה מין צינור כזה, שיש לו שני צדדים. בצד הקיצוני יותר יש המון המון צורות קטנות, צבעוניות יפות, והן בזוויות שונות. וכשהילד מסתכל כמו במשקפת בצינור הזה, וכשהוא מזיז את המשקפת הזאת, את הקלידוסקופ, הוא רואה פעם צורה כזאת, פעם צורה אחרת. ונדמה לו לילד הקטן שכל פעם יש לו משקפת אחרת. ובאמת יש לו את אותה משקפת, רק על פי התזוזה, על פי המשקפיים שהאדם מרכיב לעיניו, על פי המשחק של הילד, ככה הוא קולט את הצורות. ומישהו שהיה פעם בפלנטריום, אז יש שם בכיפה של פלנטריום, מציגים עם פנס או בדרך יותר משוכללת, על הכיפה שלו את גרמי השמיים. ופעם מראים את זה באופן כזה, פעם המזלות הם באופן אחר, וזה אותה כיפה, אבל יש בה זוויות שונות, יש בו גילויים שונים, יש בה הופעות אחרות. אז הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו כל יום וכל שעה, אם נרחיב את זה כל שנה, כל תקופה, באור אחר, על פי היכולת של הקליטה שלנו, על פי מה שאנחנו מכינים את עצמנו. וזה עונה לשאלתך, וזה הדרך שבה אנחנו מתקשרים אליו, וכל בחור שלומד תורה, וכל אדם שעושה מצווה, וכל מי שמתקן מידה, וכל מי שמדבר דיבור יותר נאה, יותר עדין, גורם בזה טובה לא רק לעצמו, אלא לעולם כולו, כי הוא מכשיר את העולם ששפע הברכה יחול עליו, שההופעה האלוקית תהיה באור יותר גדול, ואם להפך, להפך חלילה, לא נגיד מהו ההפך. אלו היו הקדמות. עכשיו, אם נשאר זמן לצוף השיעור, ניכנס פנימה על החומש עצמו. משה רבינו נקרא לשליחות האלוקית, בפרק ג' פסוק י' ג'. זאת אומרת, זה חלק מה... אני נופיל ישר, פסוק י' ג' זה קצת לפני כן, בסנה. ביום משה אל האלוהים, הנה אנוכי בא אליך, סליחה, הנה אנוכי בא אל בני ישראל, ואמרתי להם, אלוהי אבותיכם שלחני עליכם. ואמרו לי, מה שמו? מה אומר עליהם? זו שאלה מפתיעה, נכון חבר'ה? זה מה שהכי מעניין אותם, מה השם שלהם? מה השם של הקדוש ברוך הוא? טוב, וגם למה אומר אלוהי אבותיכם ולא אומר השם אלוהי אבותיכם? אז כאן כבר הנציב בעקבות המדרש מסביר מה באמת רוצה לדעת משה רבינו, ועל פי מה שהקדמנו, הוא רוצה לדעת באיזה אופן אתה בא לגאול אותם. באיזה דרך? בשם אלוהים, בשם י' כבבקי, בשם אל שדי, בשם צבאות. הרבה שמות יש לך, ולהם יהיה חשוב מאוד. למשל, אם אתה בא במידת הדין, אז הם יוותרו על התענוג. למה? כי במידת הדין לא יצאו מזה. אם אתה בא באל שדי, אז זה גם יצומצם. הם בטח מחפשים שם גדול יותר, כמו י' כבבקי. עכשיו, כדי שלא תשאו שאני ממציא דברים, בואו נראה את הדברים בפנים, במקור הקדום. רק מי שיוצא להם בסוגיה ידע שיש שיטה של הרמב"ן בהסבר הפסוקים האלה, שיטה של אבן עזרא, שיטה של הרמב"ם במורה נבוכים פרק סמך ב' בחלק א', ואור החיים הקדוש, וזה מה שהספקתי לראות אמש כשהכנתי את השיעור. אז ככה תבינו שיש המון המון שיטות בהבנת מה שמו הזה. אומר המדרש, אותה שעה נתברר משה על עסקיו. כשכוונה יש משה ביקש כאן ועכשיו, ביקש תשובה ברורה, ידיעה ברורה, איך הקדוש הוא גואל את ישראל? זה ביטוי מאוד יפה. נתברר משה על עסקיו, שנתיירה, אם ישאלו לו מה שמו, מה יאמר להם? הוא אומר, אני לא יודע. אתה שולחתי לשליחות, וזה, חברים קרים, זה הסירוב הראשון, היו ארבעה, חמישה סירובים. זה הסירוב הראשון, אני לא יודע מה לומר להם. זה לא סירוב כבד, כמו בהמשך, שאומר, שלח נביא, תשלח, וממש אני לא רוצה, וזה התחלת ההיסוסים, או התחלת ההתלבטויות. בקיצור, נתברר על עסקיו, אם ישאלו לו מה שמו, מה יאמר להם? באותה שעה היה מבקש שידיענו הקדוש ברוך הוא את השם הגדול. כלומר, באותה שעה משה ביקש, אני רוצה את ההופעה הכי גדולה. אני רוצה את המידה הכי ענקית שאתה יכול לתת לי, שאתה יכול להציע לי שאני אומר לישראל. ויאמר אלוהים אל משה, אז הקדוש ברוך הוא עונה לו, אנחנו עכשיו בפסוק י' ד'. אמר בי אבא בר ממל. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, שמי אתה מבקש לדע? אתה מבקש לדעת איזשהו שם? ואתה גם בא לסגור עליי בשם מסוים, אתה בא לקבע על שם מסוים, כאילו אני חייב להופיע בשם אחד, אז זה לא שאתה תכתיב לי, זה מה שמפריע לי, אלא אין דבר כזה. אני מופיע בגילויים שונים, זה משתנה. אני לא מקובע, האלילים להבדיל הם מקובעים, הם שום דבר, אבל מייחסים את זה כוח האש, זה כוח המים וכו'. אני שלל של הופעות, לכן גם אלוהים בלשון רבים, כל הכוחות כולם, גוונים רבים. אתה מבקש לידע, שמי אתה מבקש לידע? דע לך, לפי מעשיי אני נקרא. כלומר, את ההיכרות איתי ידעו לפי מעשיי, ואנחנו נראה איך זה מופיע בתשובה, אהיה אשר אהיה. בסדר? רק... תשארו במתח דקה או שתיים, נגמור את המדרש ונעבור לפסוק, נחזור לפסוק. פעמים שאני נקרא באל שדי, פעמים בצבאות, פעמים באלוהים, ופעמים ביוד כאביו כאי. והמדרש מסביר כל מילה ומילה, כל שם ושם. כשאני דן את הבריות, אני נקרא אלוהים. נו, מידה לא הכי... מידה שאין ברירה, צריכים לעבוד בה בעולם. רצה הקדוש הוא לברוא את העולם במידת הדין, בראשית ברא אלוהים, נכון? וראה שהעולם לא יכול להחזיק מעמד, אז הוא שיתף איתו את מידת הרחמים, שלמה ביום ברו השם אלוקים, י' כבב כזה רחמים, ולא עוד אלא הקדים את מידת הרחמים, מידת הדין, כי ראה שהעולם לא יחזיק מעמד, אחרת אם הכל יהיה בדין. אבל יש זמנים שיש עונשים לישראל, או משפט לפרעו, גם סוג של משפט, אתה תהיה אלוהים לפרעה נאמר, לכן זה סוג אחד של הופעה אלוקית. וכשאני עושה מלחמה ברשעים, אני נקרא צבאות, כמו שאנחנו מחכים שעושים מלחמה באיראן, ובכל המקיפים אותנו מסביב ופוגעים בנו, אז כשאני עושה מלחמה ברשעים, אני נקרא צבאות, כמלך שיוצא לעשות, שיוצא עם צבאו למלחמה. כשאני תולה על חטאיו של אדם, תולה הכוונה ממתין, דוחה את הגזר דין, אני נקרא אל שדי. ולמה אל שדי? שאומר לעולמו די. אל זה קיצור של אלוהים, אל זה חזק. אבל אל שדי שהוא מסוגל לצמצם, שהוא מסוגל להגיד עד כאן, אני ממתין. יש עוד פירושים למילה אל שדי, שאמר לו למות די. כלומר, לא רק כשהוא בא לשפוט את הרשעים, אלא במדרש רבה, בספר בראשית, פרשייה ממבב, מופיע ביטוי פרשנה אל שדי, לאברהם אבינו, יתלך לפניי ויהיה תמים. אני אל שדי, תלך לפניי ויהיה תמים. ושם המדרש אומר שאמר לעולמו די. והפירוש הוא שהקדוש ברוך הוא ידע שדווקא באופן הזה ימלא כבודו. כי הרי כמו שאתה מנפח בלון, אתה יכול נפח, נפח, נפח ביום הולדת של הילד, עד שהבלון יתפוצץ, נכון חבר'ה? אז ככה הקדוש ברוך הוא ידע עם כל השפע שרוצה להשפיע על העולם, מה עם היכולות של העולם? מה המגבלה של העולם? וזה שאמר לעולמו די. שם שדי שאמר לעולמו די. זה לא סותר את מה שכעת אמרנו, כי גם זה די. במקום לתת את העונש שמיד מגיע, אז ממתינים ומאפשרים לחזור בתשובה, מאפשרים לתקן, זהו שדי. כלומר, ידיעת היכולת, הריסון נקרא לזה, במרכאות, כביכול, כמו שאמרנו בתחילת הלימוד שלנו. בסדר? אז אם ככה יש שני פירושים, שהם שניים שם אחד, או שזה שדי מבחינת לעצור את המעשה העונש מנסות, או בדבר דומה זה, לעצור את מעשה בראשית שאמר לעולמו די. בגמרא בחגיגה דף י"ב מופיע עוד פירוש, שדי לי בעצמי, שדי לי ביכולתי, כלומר שהוא לא צריך שום תוספת, שאף אחד לא צריך לעזור לקדוש ברוך הוא. מה שאנחנו אמרנו שאנחנו מניעים את הגלגלים, זה משום שככה הוא חקק בעולם, ככה הוא חקק בעולמו, שכאן בארץ הוא יופיע דרכנו, אבל שדי לי במציאותי, שדי לי בלאותי, כלומר די לקדוש ברוך הוא בעצמו, הוא לא זקוק לשום סיוע. אז אם ככה פירוש אחד אמרנו שאמר לעולמו די, פירוש שני, ויש כולם אמת כמובן, פירוש שני, שדי לי באלהותי, שדי לי בעצמותי, לא זקוק למשהו נוסף. וזה המילה השלישית, התואר השלישי, רק אזכיר, הזכרנו אלוהים, הזכרנו צבאות, הזכרנו אל שדי, והאחרון זה י' כ' ו' כ'. וכשאני מרחם על עולמי, אני נקרא השם, שאין השם אלא מידת רחמים, מתוך ה... ביטוי הגדול הזה השם, שהוא לא נתפס, יש את ההופעה של רחמים שהוא מרחם על העולם. שהוא היה, הווה ויהיה ומהווה את העולם, והכל הוא מהווה ברחמים, שנאמר, השם השם אל רחום וחנון. אז זה נאמר, אהיה אשר אהיה, אני נקרא לפי מעשיי. המדרש ממשיך, אבל כאן אני עוצר במדרש. בוא נראה עכשיו, חברים יקרים, איך זה מופיע בפסוק על פי פירוש הנציב. ויאמר, פסוק י' ד', ויאמר אלוהים אל משה, אהיה אשר אהיה, ויאמר כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם. תסכימו איתי חבר'ה שזו תשובה לא כל כך ברורה, נכון? משה רבנו אב וחוכמה, הוא קלט את זה. אבל אנחנו חייבים הסברים, משה רבנו לא יצר את הנציב, חומש עמק דבר, אנחנו בלי עמק דבר, או פרשנים אחרים שכל אחד יבחר, מתקשים להבין את המילים, אהיה אשר אהיה. נכון חברים? אבל אני אקרא לכם את הנציב בפנים והדברים יהיו מאוד ברורים. אהיה אשר אהיה. אין האופן ברור כעת משום שזה תלוי בהכנת המקבלים. כלומר, אני לא יכול לתת לך תשובה אחת. כי אני בהופעותי בעולם מופיע בשלל גוונים. זה תלוי בהכנת המקבלים. מי זה המקבלים? אנחנו. העולם, אבל מאז שהעולם ידרדר, עבר הזכות הזאת עברה לישראל. ככה מופיע בגמרא עבודה זרה, ראה ויתר גויים, האחריות הזאת על ההנהגה העולמית, האחריות הזאת על הופעת הקדוש ברוך הוא, עברה אלינו כל ספר שמות, זה מעם ישראל ואילך שהוא מנהל את העולם. ואם כן, אהיה מתנהג בפעולתי, כפי אשר אהיה בכוח ישראל אשר יתנו לי כביכול. הנה כביכול שלנו, כי זה כביכול ולא כביכול. זה כביכול מצד עצמותו, וזה לא כביכול מצד הופעתו בעולם. הוא באמת בעולם מתגלה על פינו. זה לא נכון, מצד הוא בעצמו, הוא לא תלוי באף אחד אחר שדי לו במציאותו.
כמו מים שדופסים את הצורה של הכלי?
כן, יפה ביותר, דוגמה נפלאה. אם כבר הזכרת, קודם הזכרתי שמש, נכון? ויש פסוק, כי שמש, פסוק בתהילים, כולם יכולים להשלים אותו, כי שמש הוא מגן, השם אלוקים, נכון? איך למשל פסוק? לא ימנע טוב להולכים מתמים, או דבר דומה לזה, נכון? אז הסבירו גדולי האדמו"רים שהקדוש ברוך הוא זה כמו שמש. י' כ' ו' כ', באמת זה כמו שמש. הוא מתגלה ברחמים, אבל בעצמותו השם הזה לא נקלט. אבל יש לו מגן לשמש, זה השם אלוקים. כלומר, י' כ' ו' כ' מופיע בעולם דרך כל הכוחות כולם, דרך כל הגוונים וההופעות שלו, שזה גילוי של י' כ' ו' כ', לכן זה ממש מתאים, כי שמש הוא מגן, השם אלוקים. כמו שיש השמש מגן שלולי זה לא יכולנו לענות מאורה, אם יטוס מישהו בלוויין עד אליה חלילה לא יחזור, נכון? אז ככה אי אפשר להגיע ולקלוט ולהבין ולראות ולתפוס את עצמותו, אבל יש לזה מגן לשמש, יש מגן לקדוש ברוך הוא, שזה אלוקים. טוב, אז איך היה ראוי לומר, אם יהיה אשר יהיה, הכוונה אני יהיה כמו שאתם תהיו. איך הקדוש ברוך הוא היה צריך לנסח את זה בתשובה?
יהיה אשר יהיו.
נכון. או יהיה אשר תהיו, נכון?
תהיו.
אז מה אחרי ונפלה כאן שגיאה חלילה? חס ושלום, הרי לא אלה לדעת, נכון? מה זה יהיה אשר יהיה? אם זה כמו שאומר הנציב, אני אתנהג בפעולתי כפי שאתם תהיו. היה צריך להגיד, יהיה אשר תהיו. ולפי הנראה, ממשיך הנציב, היה ראוי לומר, יהיה כאשר יהיו. מה שאתה אמרת? יותר ממה שאני אמרתי. אמרתי, תהיו, יהיה כאשר יהיו. נכון חבר? אז למה לא כתוב כך? כדי לתראו איזו תשובה ממש יפהפייה. כי גם איך שאנחנו נתנהג, גם זה בא מהקדוש ברוך הוא. גם זה בא בסייעתא דשמיא. אם אני מצליח להתנהג טוב חבר'ה ולתאר את מעשיי, מאיפה בא לי הברקת הרעיון הזה? מאיפה בא לי התיקון של המידה? מה זה באמת מעצמי? ומה זה העצמי שלי? ומה זה עם ישראל? זה לא הכל השם מנביע כוחות, מנביע כמו במעיין שהוא מנביע אותו שיופיעו בו מים. אז באמת יש לך בחירה חופשית. ובאמת אתה מחליט לעשות, אבל מה, מאיפה התשתית הגיעה? ומאיפה עשייתא דשמיא? ומי נתן לך את היכולת להתגבר על יצר הרע, להתגבר על החושות, לתקן את החסרונות, להתעלות ולגרום לקדוש ברוך הוא להשפיע שפע ברכה ולהתגלות בעולם בגילויים יותר גדולים? זה הקדוש ברוך הוא. לכן המילה אהיה היא בלשון מדבר. אני מהווה את מה שאתה תהיה. אז באמת הפירוש הוא אהיה אשר תהיה, או אהיה אשר תהיו ויהיו. אבל הכתוב שינה כדי לדייק ואמר, אהיה אשר יהיה, כדי לומר, גם זה בא, גם זה יוצא מהשגחת השם. איך שישראל רואים לזה האופן או לזה האופן, למרות שזה פלא בדעתנו, ואדם אומר, אבל יש לי בחירה חופשית, נכון. אבל יש לך הרבה פורום, יש לך הרבה מקדמים, יש לך את התשתית הפנימית הנשמתית שהשם נתן לך, ויש את הסייעתא דשמיא, ויש את ההשגחה, ויש את ההטייה לכאן ולכאן, והקדוש ברוך הוא עוזר לך כל הזמן ואומר, לך בדרך הנכונה, תופס לך את היד, אם לא תרצה, ירצה אדם להתאבד, לקפוץ לפסי רכבת, מה אי אפשר למנוע ממנו. אבל אם אדם ירצה לבחור בחיים, זה לא 50-50. אם אדם ירצה לבחור בטוב, זה לא שקול באמת. יש לו הרבה הרבה נטייה לצד הטוב. אם מצד יצירתו הפנימית, ואם מצד עשיית הדשמיה. ולמרות שיצר לב האדם רע משעה שננער ממימו ומגיל נערות, אבל יש כל כך הרבה השגחה, אם אדם רוצה להיטהר, הבא להיטהר, איך אומרים אל רואי? הבא להיטהר, מסיים בידו. ובדרך שאדם רוצה ללך בה, מוליכים אותו. לכן כתוב, אהיה אשר אתם תהיו עם ישראל, אבל גם אשר אתם תהיו, גם זה הקדוש ברוך הוא פועל ועושה לנו.
כן, יכול זה תלוי. הבחירה החופשית היא סוף סוף, היא זכות בראשית.
נכון. אז אם ככה, עוד עתיד להתברר איך תהיה הגולה של ישראל, והיום אומר, כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם. אהיה הכוונה, תהיה גאולה. אני אגאל, אבל איך תהיה הגאולה? אהיה אשר תהיה. יתבררו הדברים בהמשך. טוב.
אפשר שאלה קטנה בקשר דווקא לשם הזה?
עם קטנה יוסף, כי עוד רבע שעה יש צלצול, ואני רוצה להספיק עוד שעה שלמה של שיעור, לקפץ ברבע שעה. רק נראה מישהו מהאינטרנט שואל שאלה, בסדר? כתוב, אין שאלות, טוב, אז תשאל. כן.
דווקא בשם הזה אנחנו נזרים, לא לומר אותו בפירוש. שאר השם אנחנו כן, אלוהים אפשר לומר, אבל דווקא בשם הזה לזהר, ואמר אותה עכשיו, זה...
דווקא השם י' כ' ו' כ', אתה מתכוון?
כן, דווקא השם י' כ' ו' כ'. נזרים בו הכי הרבה, וזה דווקא מידת הרחמים. בדין אנחנו לא נזרים ברחם.
קודם כל, להטיל לבוא כתוב שהשם הזה יהיה הרבה יותר... הרבה יותר מוכר לנו. אומרת הגמרא בפסחים, יש גמרא בפסחים דפנון, אני אקרא את זה בפנים. אומרת גמרא, אמר בפסחים דפנון עמוד א', אמר אחא בר חנינא, לא כעולם הזה, העולם הבא. בעולם הזה אנחנו מחלקים בין טוב לבין רע. על בשורות טובות מה אומרים? ברוך הטוב והמיטיב, או שהחיינו עם זה, לא לבד זה, שהחיינו עם זה לרבים, ברוך הטוב והמיטיב. על בשורות רעות, אנחנו אומרים, אוי, ברוך דיין, האמת, מצדיקים את הדין, אבל מורידים את הראש בצער. לעולם הבא, לעולם הבא הכוונה לתחיית המתים, או לעתיד לבוא, זה לא עולם הבא, עולם הנשמות, זה כשאנחנו כאן בארץ, כולו הטוב והמיטיב. כלומר, כל דבר אומרים הטוב והמיטיב. ולמה? למה על בשורות רעות פתאום אומרים הטוב והמיטיב? אלא משום שמתברר שאין בשורות רעות, נכון? התברר לנו איך שהכל נולד ממנו קידוש השם, איך שהכל הוא לטובה, איך שהכל הוא טוב בעצמו, גם זו לטובה. ועוד כתוב, והיה השם אחד ושמו אחד. אז אומרים, אתו היינה לב אחד הוא, האם עכשיו הקדוש ברוך הוא לב שמו אחד הוא? אלא אמר, אז באותו עיקרון, שמו זה הופעה, שמו זה גילויים. היום יש גילויים שונים, יש דין, יש רחמים. לעתיד לבוא, יתגלה שהכל רחמים. לעתיד לבוא, השם י' כ-ו-כ יותר בשימוש. אני לא יודע אם יוציא אותו באופן שהוא כתוב, אבל יהיה הרבה יותר מוכר לנו איך שהכל הוא רחמים. אמר רב נחמן בר יצחק, לא כל עולם הזה עולם הבא. העולם הזה נכתב בי' כ, אבל נקרא באלף ד' נ' י', נכון? כל מה שכתוב י' כ-ו-כ, אנחנו קוראים אלף ד' נ' י'. אלף ד' נ' י' מבטא אדנות, שליטה, שהוא בעל הבית של העולם. זה שם שהוא מאוד מובן לנו. אבל העולם הבא כולו אחד נקרא ביוד קי וו קי. כלומר, הכל ידעו שהכל בא ממנו, ושהוא מהווה את הכל, ושהכל במידת הרחמים. לא שאנחנו נבין את עצמותו בעולם הבא, כי לעולם יישאר עצמותו נלמת מאיתנו. אבל לא יהיה לנו שום ספק איך שהכל בא במידת הרחמים, ולא יהיה שום ספק איך שהכל הוא היה, הווה ויהיה ומהווה את הכל. בסדר? סבא רבה למדרשה בפירקה. רבא אמר, נו, אם כל כך הרבה דברים אני שומע כאן בגמרא, אז בואו אני אדרוש בפירקה בבית המדרש, בכיתת אמונה במכון מאיר, את כל הסודות שיש, לא מה שאני אמרתי, שיש י' כ' וא' ד' י' זה עוד בסדר, אבל הוא רצה לדרוש בארבע אותיות את כל הכתרים שתלויים בהם, את כל האורות שגנוזים בארבע אותיות האלה, דברים שאני הקטן לא יודע, רבא רצה לדרוש, אמרו לו, תרגע, עוד לא הגיע, לא הגיע הזמן. אמר לו סבא, לעולם כתיב. בהמשך הפסוק שלנו כתוב, זה שמי לעולם, כתוב בלי וו. זה שמי לעולם, כלומר, חסר וו, תעלים את זה. אי אפשר עדיין לפענח, אי אפשר עדיין לגלות לאנשים את הסודות הפנימיים של שם י' כ' וו' כ'. בסדר? טוב, רבינה אמר, לא כשאני נכתב אני נקרא, נכתב אני ביוד ה' ונקרא אני באלף דל מיוד, זה בעת הזאת. אז בעת הזאת אנחנו עדיין נזרים, יוסף, בשימוש המוגבר של יוד כ' וו' כ', אנחנו משתמשים בהרבה שמות אחרים. בסדר? טוב, אנחנו בסוף הפרשה, ואני עושה כאן דילוג על חלק מהדברים שרציתי לומר, פשוט הזמן מתקצר. בסוף הפרשה משה רבנו נשבר. סליחה חברים. אמנם נאמר לו, היה אשר יהיה, אמנם נאמר לו, אז יתגלה באופנים שונים, ושלא תיבהל, פעם יהיה גילוי כזה, פעם גילוי כזה, והכל בא מיוד קי ואב קי, הכל בא מהמקור האלוקי. אבל משה כל כך קשור לכלל ישראל, כמו שנאמר, משה עמו. יש פסוק שאומר, משה עמו, ועמו זה משה, משה זה כל נשמתו, שקול כנגד כלל ישראל, לא רק בכמות ובאיכות, אלא הנשמה שלו לגמרי לגמרי בטלה לכלל ישראל, הוא מרגיש את עצמו מחובר לכלל ישראל וכל אחד מפרטיו, זה התחיל כשהוא יצא מן הארמון, שהיה יכול להיות בקריירה בלתי רגילה, ועזב את הכל, והלך לראות בסבלותם של אחיו, ונשא את מסעותיהם, ולכן גם בסוף רדפו אותו, ורצו להורגו, והוא נפל מבחינת המעמד, מאיגר הרמה של הבן של בת פרו, שהיה נסיך שמה, אל נרדף ומנודה למדיין. בכל אופן, משה רבנו רואה את הצער הגדול שיש לישראל, והוא בא בטענות כלפי מעלה. והקדוש ברוך הוא העמיד אותו בניסיון, כי השוטרים, שוטרים שהיו טובים מאוד, השוטרים שבאו לפרעה אמרו, לא ייתכן, אתה, את אותה מכסת לבנים בבדת הפרח מטיל עלינו, אבל את הקש לקושש, את התבן, אתה לא נותן לנו, אתה מחביא את העבודה. זה כל זה הוא עשה בגלל השליחות, בגלל שמשה בא אליו ואמר לו, שלח את עמי, אז הוא הכביד את עולו, הכל משמיים כמובן. והשוטרים מוקים, והשוטרים יוצאים ממש נזופים, וצועק עליהם, נרפים אתם, נרפים, נרפים אחד זה שם התואר, נרפים שני זה שם הפעולה, אתם גם נרפים באישות שלכם, גם נרפים בפעולה שלכם. אומרת, זה גם משה ואהרון, צועק את זה גם על השוטרים, והשוטרים יוצאים כשהם באמת באו למסור נפשם על ישראל, וחוטפים גם מהנוקסים המצרים, ואת מי הם פוגשים בחוץ? הקדוש ברוך הוא, את משה ואהרון מזמן להם, משה חוזר אחרי חצי שנה, ממדיין, שלשם הוא הלך לסדר את ענייניו, ולשם הוא הלך להתאושש מהמהלך הראשון שלו, והוא חוזר אחרי חצי שנה להמשיך את אותה שליחות, ויראו אותם השוטרים ברע לימור. השוטרים ממש, כל המציאות עצמם, ומשה ואהרון הייתה רעה ביניהם, ואז הם צועקים על משה ואהרון, הבאשתם את ריחנו, נתתם חרב בידם להורגנו, ומשה נשפח, כמו שם, משה נשבר, לא עומד בזה. ואז הוא פונה לקדוש ברוך הוא בטענות מאוד קשות. אני רוצה לקרוא את הפסוקים ואת המדרש לפנים ולסיים את הלימוד שלנו ואיך הנציב מסביר את אתרים הלקויים שמופיעים כאן בסוף פרשת שמות ותחילת פרשת וערה. דברים ממש קשים. וישוב משה אל השם, חוזר לאיזה בית כנסת שהיה לו, היה מקום תפילה, כך אומר הנציב, ויאמר, אני אקרא את הפסוק בשלמות כי אני רוצה לקרוא את שם השם המפורש. וישוב משה אל אדוני ויאמר, אדוני, למה הראותה לעם הזה, למה זה שלחתני? עכשיו כאן כתוב, אולי אתם לא רואים את הפסוק מול עיניכם, אבל כתוב, ויאמר עד השם, כתוב א', ד', נ', י'. לא כתוב י' ק' ו' ק', ואני הפכתי את זה בקריאתו לאדנות, אלא ממש כתוב א', ד', נ', י'. והמפרשים מתעכבים, מה פתאום עכשיו השם הזה א', ד', נ', י'? וההסבר הוא שאומר, שמע הקדוש ברוך הוא, אתה לא פועל איתנו עכשיו במידת הרחמים. ובמידת י' כ' ו' כ' שהוא עושה את הכל, ופועל בכל, ומרחם על עמו. ואיזה שם אתה עכשיו בא איתנו? במידת הדין? למה לפחות לא פעלת בשם א' ד' נ' י', כשמה הוא א' ד' נ' י'? משדד את מערכות הטבע. אדנות, בעל הבית על העולם. הרי מה שקרה זה על פי הספר, זה על פי ההסתברות. אני מרגיז את פרעה, פרעה מכביד את עולו לישראל, ישראל כואבים, צועקים עליי, הכל הסתבך, בלגן מוחלט, למה לא הפעלת, למה לא הכנסת לעולם, למה לא התגלית לעולם בשם א' ד' נ' י', שזה שם שאיתו אתה משדד את מערכות הטבע, אתה משנה את סדרו של עולם, אתה לא נותן למעצמות, לא נותן לאובמה של אז, לחוסין אובמה של אז, היום מוזכר ברדיו שמיימים, אם לא תעשו כך וכך, נעצור את הכספים, תופיע השם באלף דלת נוניות, תפיל אותם, תוריד אותם. למה אתה נותן לפרעו של אז להשתולל? למה הראות לעם הזה? למה זה שלחתני? ומה אני השם? למה דרכי עשית כאן משהו רע? ומאז באתי לפרעו לדבר בשמך, שוב דגש על עניין של בשמך, כשהשם מתחלף, והנה עכשיו באתי בזה שם שממש צרות מביא עלינו. הרע לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך, אם אתה עושה זה הצלה קטנה, זה היה מחזק את האמונה שהשם מתגלה, השם במידת הרחמים, השם בעצמותו, השם בכל גילויו. מה קורה כאן של משה רבנו? וממש אתם שומעים את הזעקה, רואים את הדמעות בעיניו, וגם קצת הייתי אומר, קצת, לא אגיד למה חוצפן משה, אבל למה הרי אותה? וטוב, המדרש מחמיר יותר את הדברים של משה רבנו, ואני חושב שאתם מכירים את המדרש הזה. המדרש אומר, במדרש רבה בסוף הפרשה, רבי עקיבא, שולטן האלוקי, יודע אני שאתה עתיד להצילם, בסוף אתה תציל, יש לי אמונה, אלא עכשיו לא אכפת לך באותם הנתונים תחת הבניין, אתם יודעים שהיו ילדי ישראל כאלה שהעמיד אותם ביאור, ואת גופותיהם שמו בתור לבנים בבניינים של הארמונות של פרעה. לא אכפת לך, זה מזכיר את השואה גם כן, באותם ילדי ישראל שהומתו, שניתנים תחת שורות הלבנים של הבניין, וואו, איך משה רבינו אומר, לא אכפת לך, הוא שואל את הקדוש ברוך הוא, דבר נורא. באותה שעה ביקשה מידת הדין לפגוע במשה. וכיוון שראה הקדוש ברוך הוא שבשביל ישראל הוא אומר, לא פגעה במידת הדין. ואני לא חושב שהקדוש ברוך הוא כועס עליו, בטוח שלא. אני לא חושב שהקדוש ברוך הוא מתרגז. הקדוש ברוך הוא אומר, זה המנהיג האמיתי, שגם אם צריך להסביר לו עניינים עכשיו, כפי שנראה, שהוא מסביר לו, אבל לפחות כמה הוא מוסר נפשו, כמה הוא מוכן לוותר על כל העולם הבא שלו בדברים קשים כלפי מעלה, כשהוא רואה את ישראל בצער. וכן לתחילת ועירה, וכמו שאמרתי, מחוברות שתי הפרשיות, שהוא אומר את הדברים הקשים האלה כלפי הקדוש ברוך הוא, למה הראות לעם הזה, שוב אומר המדרש, כתוב, וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו, אני השם, בתחילת ועירה. אלוהים, אמרנו, מידת הדין. אני השם, מידת הרחמים. מידת הדין רוצה לפגוע בו, וידבר, דבו, זה דבר קשה, להדביר משהו, וידבר אלוהים אל משה, ויאמר, זה רך, אני השם. לפי שנסתכל הקדוש ברוך הוא שבשביל צער של ישראל דיבר כן, יחזיר את מידת הדין, ונהג עמו במידת הרחמים. הדא עוד יכתיב, ויאמר אליו, אני השם. בסדר, חברים יקרים? טוב, אז את משה הבנו, אבל עכשיו בואו נבין את הקדוש ברוך הוא. מה עונה לו הקדוש ברוך הוא? אז יש תשובה מקומית, קראנו לזה בתחילת השיעור, לוקלית. כלומר, כאן, הפסוק האחרון לפרשת שמות. בפרשת ועירה, חוזר הקדוש ברוך הוא על התשובה הכוללת. ולמה? כי התשובה היא לא רק למשה, אלא לדורות. לא רק למנהיג ההוא, אלא לכל מנהיג תורני, כל מנהיג אמוני, כל מנהיג ששואל את הקדוש ברוך הוא, מה קורה ואיך אתה מנהל, תהיה תחילת פרשת ועירה, אחרי התשובה הפרטית למשה, תהיה תחילת פרשת ועירה, תשובה בשבילו. בסדר חברים? אז הווה ונתבונן, ולא רק למנהיגים, גם כל אחד מאיתנו, כל מי שרוצה להבין את הקדוש ברוך הוא, את הנהגתו בעולם. אז בסוף פרשת שמות, ויאמר, אני חושב שהוא עם שם השם מפורש, אני נקרא פסוק שלם, ויאמר אדוני אל משה, אתה תראה אשר אעשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם, וביד חזקה יגרשם מארצו. כלומר, עכשיו אתה תראה, אתה, כן בעין, שמה שחשבת שיגרום, שיש לעם ישראל רעה, שאנחנו סובלים מזה, ואתה מתרעם על הסתר הפנים, לא כן הדבר. אתה תראה שגם עכשיו אני באותו שם של י' כ' ו' כ', וגם עכשיו אני מלא רחמים על ישראל, ואני עושה הכל לגולתם, וזה לא הסתר פנים של עונש, אלא שדווקא על ידי ההכבדה שהוא יכביד את ידו, תופיע גולתם בדרך נס. ולמה? כי זה יגדיל את זכויותיהם של ישראל, מה שעוד קצת הם צריכים כדי לגאל, זה ייתן להם עוד דחיפה, עוד פוש לרצות לצאת ממצרים, וזה יגדיל את כוס האבונות, כוס החטאת של פרעה ומצרים כדי לקדם את העונש שלהם. אז מה שכאן באופן זמני נראה לך כדבר של רעה, זה מה שיגרום לכך שביד חזקה, בעוצמה גדולה, הוא ישלחם, ויש שומעים גם ביד חזקה על ישראל, שישראל כבר יצאו משם, כי המכות כל כך קשות, והרשעים ימותו במכת החושך, ואז מתוך הקושי הזה שנעשה כאן, תזורז הגאולה. ולכן לא כמו שחשבת שלא הופעתי עכשיו עולם דת רחמים, ולמה לא הפעלתי את א' ד' נ' י' שמשדד מערכות הטבע, אלא חשוף את העומק של הראייה, ותגלה, אל תהיה שטחי, תגלה איך אני מופיע כאן, גם כשנראה צער לישראל. ועכשיו הפסוקים הראשונים של ועירה, הם מתייחסים למי שישאל את זה לדורות. וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו, אני אדוני. כלומר, אתה חושב שנדן כאן במידת הדין? אתה חושב שאני הכל עושה כאן על פי הטבע? והטבע היה אמור להיות שגזירת פרעה תכביד עלינו? או שנשיא אמריקה יהיה יותר חזק מאיתנו? ואני ככה עמד מן הצד? אומר הנציב, אני אקרא את זה בפנים, כבר ביארנו על שם אלוהים שזה הנהגת הטבע. הרי אתם יודעים שהטבע בגימטריה זה אלוהים. בראשית ברא אלוקים, ברא אותו בצורה הטבעית, ברא את הטבע. אבל זה לא ככה. אל תחשוב שהטבע רץ ללא השגחה, שאין פה את אני של י' כ' ו' כ', היה הווה ויהיה מהווה את הכל, אלא ויאמר אליו, אני השם, המהווה הכל בהשגחה פרטית. ולא כאדם שבונה בית, בנה את הבית ואחרי זה הבית יחזיק מעמד או לא, הבית כבר לא עומד בכוחו. לא, הטבל שנברא בשם אלוהים, שזה גם מידת הדין, וגם בריאת הטבע, היא כל הזמן פועלת, כל הזמן מתקיימת, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, כמו לו עושה אורים גדולים, היא מתקיימת בשם י' כ' ו' כ'. אתה חושב שגזירת פרעה נעשית שלא בהשגחה, אלא בטבע עניין, דע לך שאין רגע שהשם י' כ' ו' כ' שהוא מעל הכל, שהוא מרומם מהכל, ושיש בו רחמים ומהווה את הכל, לרגע לא שר השגחתו מן העולם. וככה זה גם לדורות. לא רק בקטע שלך של משה, אלא פרשה שלמה וערה, כדי להרחיב לנו ולהאיר לנו את הדרך, שתמיד מה שנראה לנו כאילו זה טבע, כאילו יש ככה מרוצת החיים לבד, אין השגחה, גורל, צירוף מקרים, חס ושלום, הקדוש הוא ברא ועזב, חס ושלום, לא, אלא לא הסתיר השם פנה, ולא עזב שם את הארץ, והכל בשם י' כ' ו' כ'. והמילה האחרונה שמופיעה כאן, וערה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, באל שדי, ושמי אדוני לא נודעתי להם. האבות לא הראו אחר מידותיי, אתה, טוב, אתה בגלל הצער שלך לישראל, אבל אתה, חבל, לא היית כמו האבות. להם נגליתי רק באל שדי, גם אם הם הכירו את השם י' כ' ו' כ', אבל ההנהגה שלי בעולם הייתה באל שדי. ושמי השם לא נודעתי להם. מה פירוש העניין? אל שדי, כבר דיברנו על זה קודם, אם אתם זוכרים. ואחד הפירושים שאמרנו, הזכרנו את זה ממדרש רבה, זה שאמר לעולמו די, נכון? מה פירוש שאמר לעולמו די? שאמר, הכבוד של הקדוש ברוך הוא, הקידוש השם של הקדוש ברוך הוא, רצונו של הקדוש ברוך הוא מתגלה באופן זה, לא יותר ולא פחות. הבאנו משל של בלון שאתה נפח אותו. ככה הוא ניפח בעולם וככה הוא ממשיך להניגו, אמר לעולמו די. ואז יגיד אדם, רק רגע, ואבות לא אמרו את זה. ומשה לרגע כן חשש, שירר, יגיד אדם, רק רגע, או שהוא לא אכפת לו על כבודו, או שהוא לא עושה את הכל. אם הוא ברא, אם הכל אצלו זה באל שדי, כל כך הרבה חילול השמש בעולם, כל כך הרבה סיבוכים, אז חלילה יש עוד מישהו שמהווה? ואם הוא עושה את הכל, לא נראה שזה אל שדי, כי יש כאן כל כך הרבה בלגן בעולם, כל כך הרבה חולשות, נפילות לעם ישראל, לארץ ישראל וכדומה, אז והיום, אז אולי הוא לא חס על כבודו, כמו שני השמות רואים כסותרים זה את זה. אם הוא אל שדי, אז הוא לא י' כ' ו' כ'. אם הוא י' כ' ו' כ', הוא לא אל שדי. הכל חלילה לחשוב ככה, ורק בתור שאלה, אם הוא אל שדי, שהכל הוא דואג כדי שימלא כבודו את כל הארץ, והכל יהיה טוב, והכל יהיה מצוין, אז מה, יש עוד גורם שפועל בעולם? הסית רעך עלו עלינו, השטן, סליחה שמזכיר את השמות שלהם, רק לצורך השיעור, כוחות זרים פועלים בעולם, כי רואים דברים שלא צומח מהם, לכאורה. קידוש השם, ואם הוא כן מהווה את הכל, אז אולי הוא לא אל שדי, אולי הוא לא כל כך דואג למצוינות של העולם, לטובה של העולם, כי יש הרבה דברים שהם קשים, אז אומרת, אצל האבות לא הייתה השאלה הזאת. הם לא ראו בעיניהם איך אני עושה את הכל, והם האמינו באמונה שלמה שאני עושה את הכל, ושהכל הוא לכבודי. ואתה משה, חבל על דעבדים ולא משתכחים, בתחילת הדרך ככה אתה שואל, אבל מידת הדין חזרה בה, אל תדאגו חבר'ה, הוא לא כועס עליו, אבל הוא מלמד אותו, בכל אופן הוא בתחילת הדרך, גם לא היה לו הרבה ממי ללמוד, מבית פרעה, ממדיין, אבל עכשיו השם מלמד אותו, ואני בזה רוצה לקראת סיום, אומר ככה, השם הזה אל שדי, אני קורא בנציב, בא לומר שאמר לעולמו די, שבאופן זה ימלא כבודו את כל הארץ. כלומר, לא שהשם דואג לכבודו, אלא השלמות, האורה האלוקית, הטוב לנו, יתגלה, אמר לעולמו די, באופן הזה. אמרנו בבראשית רבה, וגם בחגיגה הביאו את הפירוש הזה, דף י' ב'. היינו בזה האופן דווקא יושלם תכלית רצונו, שימלא כבודו יתברך, ולא כן אם פחות מזה, גם אם אנחנו לא קולטים איך זה, אנחנו מאמינים שכך. עכשיו, י' כ' ו' כ' בא לומר שהוא מהווה את הכל, כמו שאמרנו, ובעל הבית על הכל, והוא מקור הכל. ולפי הנראה, כל שבא ונשא על הארץ, ואין בו זה התכלית של כבודו, אינו מהשגחתו יתברך, אבל באמת אינו כן, אלא אני גם השם וגם אל שדי. אף על פי שנראה סותר זה את זה בדעת האנושי שלנו, אם אני אל שדי, אולי יש פה עוד גורם, לא הכל בא ממנו, כי יש דברים שאין מהם לכאורה כבוד אלוקי וטובה לעולם. ואם הכל בא ממנו, אולי הוא לא אכפת לו על כבודו, אבל האמת היא שאני גם אל שדי, כלומר הכל יצמח ממנו רק כבוד לישראל, וגם אני השם, והאבות האמינו בזה אמונה שלמה, גם כשעברו צרות וגלגולים נוראים, וירדו למצרים, וניסיון עקדה, ונלקחת האישה, ודברים שנראה בהם שאין כבודו, הם ידעו ששני השמות מתחברים. גם אל שדי, שמהכל צומח כבודו, וגם הכל בא ממנו, אני השם. בפסוק אחד. וזו הייתה תשובה למשה, ולימוד לדורות. דכמו שהאבות ראו כמה זמנים, שהנראה מזה עדר כבוד שמיים, ולא עיררו להקשות איך הוא. ואני אמרתי להם, אני אל שדאי, ביטוי שהאבות שמעו אותו כל הזמן, כך אין למשה, חברים יקרים, ולא לנו, אומר הנציב. וכשאומר לנו, נתכוון את דורו. ובשו"ת בניין ציון, זה שו"ת ששאלו את הנציב, סליחה, שיבת ציון, שאלו את הנציב, מה דעתו על הציונות? מה דעתו על תחיית הארץ, על בניין הארץ, תחיית האומה? הוא הביא את הדברים האלה. הוא אמר, אין לנו להרער. אחרי הקדוש ברוך הוא, גם אם הדברים לא נראים בדיוק כמו שחשבנו שיבואו, ודרך כל מיני צינורות שונים ומשונים, אלא להאמין שכך זה גם הכל השם עושה, וגם זה אל שדאי, מהכל יצמח כבודו. ומסתמה סוף הדבר להגיע מזה, מסתמה כוונה בוודאי, לא מסתמה באולי, מסתמה סוף הדבר להגיע מזה, כבודו יתברך. יופי, אז אנחנו עומדים לסיים, כבר סיימנו פחות יותר, ולמדנו, כאן בשתי הפרשיות האלה, שמשה רבנו למד לימוד גדול מהקדוש ברוך הוא, הוא התחיל בשאלה מה שמו, הוא התלבט מאוד בהמשך של הפרשה, באיזה שם אתה מופיע, הקדוש הוא ענה לו תשובה לו ותשובה לדורות, והתשובה היא, אהיה אשר אהיה. לקדוש הוא יש הרבה הופעות וכולם יונקות מהמקור האחד הלוקי הבלתי משתנה מיוד כבבקי, שהוא לא נתפס בעצמותו, אבל הכוונה במה שאנחנו קולטים זה שהיה הווה ויהיה ומהווה את הכל, וממילה הכל ברחמים, אבל הכל תלוי, לא רק במה שהשם היה רוצה, כי מה שהשם היה רוצה אז במיידי תנו נגלים, אלא הוא מתנה את זה, ולא בגלל שחסר לו, לא, הרי די לו באלוהותו, ולא חסר לו, אלא הוא משתף אותנו איתו בהנהגה של העולם, וזה הפירוש המופלא של המילים, אהיה אשר אהיה, תשובתו הראשונה של קדוש ברוך הוא משה בתחילת השליחות, אני מתגלה בגלויים שניים על פי מה שאתם תהיו. ואתם תהיו על פי מה שאני נותן לכם סייעתא דשמיא, אבל בסופו של דבר זה בחירה חופשית שלכם. הנציב היה מוולוז'ין. דור או שניים לפניו היה רב חיים מוולוז'ין, שהיה תלמידו של הגר"א. ורב חיים מוולוז'ין יש לו ספר נפש החיים. ובזה אני באמת מסיים. הוא אומר, בעת קריאת ים סוף אמר הוא יתברך משה, מה תצעק אליי? למה אתה תולה בי את הדברים? אני לא אזוז. אני לא אפעל אם אתם לא תפעלו. דבר בני ישראל ויסעו. כלומר, בדידו, דידו זה בכם, טל ימילתא. שאם הם יהיו בתוקף האמונה והביטחון, ויסעו, והיסעו הזה זה לא קטע פיזי, אלא קטע של רוחני, מסירות נפש, אמונה, הלוך ונסוע על הים, סמוך ליבם, לא יירא, מעוצם ביטחונם, שוודאי יקרה לפניהם, אז יגרמו על די זה התעוררות למעלה. שיעשה להם הנס ויקרא לפניהם, כמו שהיה. וזה הכוונה לסוסתי ברכבי פרו, דמיתיך רעייתי. הרי בדרך כלל, הרוכב מנהיג את הסוס. ואילו שם בים, כמו שחזל אומרים, הסוסים הנהיגו את הרוכב. סוס רוכבו רמה בים, הסוס הזיז אותם ממין, השמאלה, למעלה, למטה. זה היה העונש שלהם. לזה אנחנו נמשלים. על זה האופן ממש, שאני, מי זה אני, הקדוש ברוך הוא? למרות שאני רוכב ערבות, מלך עולמים, לא זקוק לאף אחד, שדי לו באלוקותו, בעצמותו, עם כל זה כביכול, מנת המפתח כביכול, את, אז הכנסת ישראל, מנהיגה אותי על ידי מעשייך, שעניין התחברותי לעולמות, כביכול לעולמות, הוא רק כפי עניין התעוררות מעשייך לאנותים. וזהו שמר הפסוק בסוף ספר דברים, רוכב שמיים בעזריך. ובגמרא בשבת כתוב, כתפוח בעצי היער, כן דודי בין הבנים. ואומרת שם בגמרא, למה נמשלו ישראל לתפוח? כי כמו שהתפוח מקדים פירו לעליו, משהו מיוחד בתפוח, מוציא פרי לפני העלים, כך ישראל הקדימו, נעשה לנשמע. אבל הפסוק לא הזכיר את ישראל, הפסוק אמר, כתפוח בעצי היער, כן דודי בין הבנים. למה הפסוק לא הביא... למה המדרש לביא את הפסוק ריח הפך כתפוחים אם הוא רצה למשיל את כנסת ישראל לתפוח? אלא שאם ישראל קולטים את הקדוש ברוך הוא ומתקרבים אליו במדרגה של כפי שהקדוש ברוך הוא מצטיין בה, אז זה מתגלה בהם. אז אתה לא צריך, אתה אומר כתפוח בצי יער, אתה מדבר על ישראל. איך שישראל נמצאים, ככה הם מגלים את הקדוש ברוך הוא. כלומר, על פי המדרגה של ישראל, ככה יופיע הקדוש ברוך הוא. כדרך שאנחנו מתראים לפניו יתברך שמו, כך הוא יתברך שמו בא לראות אלינו, אל העולמות, על זה ההדרגה. לכן שואל הגמרא, שואלת הגמרא בשבת פי חת, באיזה דבר ועניין נתדמו ונמשלו ישראל במעשה מהוצאים לתפוח, של עשו מעשים והשיגו את הקדוש ברוך כתפוח, ואז זה באמת ישראל נמשלים לתפוח, כי אם הם קוראים לו הקדוש ברוך כתפוח, והוא מופיע בעולם כעץ תפוח, זאת אומרת שקודם כל הם היו כעץ תפוח. אז מהדברים הנפלאים האלה של רב חיים מוולוז'ין, הייתי אומר רבו, לפחות בתורה, לא יודע אם רבו מעשית, אבל בהקרנתו, בהשראה, הוא השראה, השראה וקרין לנציב, אנחנו נסיים ונאמר שבעזרת השם, ככל שאנחנו נשפר מעשינו, נתקן מעשינו, נלמד יותר תורה, נאחז בארץ ישראל, נתקן את מידותינו, ככה הקדוש ברוך הוא יתגלה אלינו בשם י' כ' ו' כ', בשם הרחמים, וישפיע ברכה ורחמים על עמו ועל נחלתו.